ואנחנו בפרק י"א. ונבוא אתה לבאר פרטי המידה. פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד. התחלנו פרק י"א? יכול להיות.
אמרנו להרבה עכשיו, אולם להביאו הרבה נמרו בגזל.
נכון, נכון. נכון.
נכון,
עמוד רשמין ב. ועל עניין זה אמרו זכרון לברכה, ואת אשת רעהו לא תימה, שלא ירד לאומנות חברו. מעניין, אשת רעהו לא תימה, האישה כאן היא אומנות, שלא ירד לאומנות חברו. וכבר היה רב יהודה עושה לכן דבני, שלא יחלק כליות ואגוזים לתינוקות, כדי להרגילן שבו אצלו, ולא יתירו חכמים, אלא מפני שגם חבריו יכולים לעשות כן. ואמרו זכרון לברכה, וקשה גזל אדיוט מגזל גבוה. שזה יקדים חטא למעילה. כבר פתרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכת האחרונה לברכת המזון. ואפילו בקריאת שמע לא חייבו מבטל ממלאכתם, אלא בפרשה הראשונה בלבד. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, דברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהן שלא לבטל מלאכתו של בעל הבית. ואם עבר, הרי זה גזלן. ובכל אופן, המכנה המשותף, הדוגמה שהוא מביא פה, כבר אתמול התלבטנו בפרק קודם, מה זה מידת הנקיות? הוא אמר שמידת הנקיות זה שאנחנו נבוא לא לקיים את פרטי המצוות. ושאלנו, על מה מדברים פה? על הלכות שבת, מה הבעיה? אני לומד פרטי הלכות שבת, ואני אקיים אותם. אז מה מיוחד במידת הנקיות? התשובה היא, דיברנו על זה אתמול, אבל נחזור על זה עוד פעם עכשיו, התשובה היא לא בדברים שבאופן פשוט אתה מקיים אותה. דהיינו, למדתי הלכות דיני שבת, איך מחזירים סיר על הפלטה, ואני מקיים את זה. וזה נכנס לי לאיזושהי רוטינה, ואני עושה את זה באופן קבוע. זה לא שייך למידת הנקיות. כי מה נפקא מינה? ככה, כבר אני מיומן איך מחזירים סיר בשבת על הפלטה. בסדר, יש איזו הלכה, לא להניח אותו על השיש, להחזיק אותו ביד, שדעתי יש, אני מחזיר אותו. הבית כבר מתורגל לעבוד בצורה הזאת. השאלה היא מה קורה כשיוצא לי איזה נפקא מינה מעשית, שבו אני צריך לקבל הכרעה להלכה למעשה. דהיינו, יש לי איזה התמודדות, יש לי איזה התנחשות בין הצרכים הפרטיים שלי לבין עניין של ההלכה. לפני שבועיים, שלושה הייתי אצל הבן שלי, שבת, שבת קרה, והרדיאטור שהחיפו, הוא צעיר ככה, אפילו אני יודע, הוא נכבה. אם אני נכבה, הם חיבו איזה חוט לחוט, והחוט לא היה כמו שצריך. זה היה על שעון שבת, וטוב, לא נעים, קר, הם מרגישים לא נעים כלפינו, באמת היה גם קר. ואמרתי, אני נחשוב איך זה, אז היא אומרת לי, כבר קלה, היא אומרת לי, תשמע, לא משנה מה אתה טענה, קשתי כי זה מותר. זה היה ככה מדברים, בסדר. אז ישבנו לברר את ההלכה. אני עשיתי חשבון, אחר כך שאלתי גם את הרבי מצל, בדיעבד, אמר לי, זה הייתה הוראה נכונה, כי יש מושג שכשקר, מותר לעשות, לומר לנוכרי שידליק את... כי כולם חולים את זה. גם ישיר. לומר לגוי במפורש. עכשיו, לא היה שם גוי. אבל אמרתי, אם להגיד לגוי זה כמו לעשות גרמה. דהיינו, כשהשעון שבת יחבר את הכל, אז אני מחבר, כאילו, וכשהשעון שבת ידלן, זה גרמה, זה מותר, וגרמה זה כמו אמירה לנוכל.
לא, זה כמו לחבות את החשמל כששעון שבת נחמד, לא?
יש הבדל בין לחבות כדי שזה לא ידלק, זה סילוק, לבין לגרום זה ידלק. לגרום שידלק, אתה בעצם... כשאני מוריד את הכפתור, כשיחזור החשמל, החשמל לא ידלק, זה מניעה, זה כאילו אני לא נותן לחשמל שיבוא לפה, זה משהו אחר. אבל להדליק זה, אתה עושה פעולה חיובית, חשבון מותר לא עשו. אז כאילו מידת הנקיות אומרת, תעשה את זה בלי שהצד האישי שלך מעורב בחשבונות. כי אם הצד האישי שלך מעורב בחשבונות, יכול להיות שבשעת מעשה שיקול הדעת שלך יותר לטובת להכיר. כי אתה תשכח פרטים, אתה תדלג עליהם, למרות שלמד את הסוגיות בזמנו. כי כשמגיע שעת מעשה ויש התמודדות, אז יש שאלה. הדוגמה שמשהו כאן מביא זה כשנוצרת התמודדות. תראו את הדוגמה הראשונה, ואת אשת רעהו לא תימא, שלא ירד לאומנות חברו. מה זה לא ירד לאומנות חברו? אני יש לי עסק, ואני רוצה להרוויח בעסק. עכשיו, כשאני רוצה להרוויח בעסק, כלומר, יש לי נגיעה בדבר, להרוויח. וכשיש לי נגיעה בדבר, אני עושה כל מיני פעולות שלהגדיל את מחזור הרווחים שלי. ולמשל, עם, לחלק כליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגיל אנשי עבור אצלו, מה הבעיה בזה? ההסבר הוא שאתה מפתח תחרות לא הוגנת. עכשיו, אדם רגיל שעומד מן הצד, הוא רואה, הוא אומר, תראה איך מה, בשביל עוד 100 שקל ככה אתה עושה את זה, חלק כלאות וגוזים שיבוא אליך, מה אתה לא מאמין שהפרנסה מאלוהים, איך שאומרים, מה אתה צריך לעשות את זה? מה עוד שאתה דופק את השכן שלך? כי אליו לא יבוא לקרוא. והוא לא יכול להרשות לעצמו כליות ואגוזים. אבל זה שעושה את זה, הוא בכלל לא רואה פה בעיה, כי הוא נוגע בדבר. אדם שיש לו נקיות, מה פירוש נקיות? הוא, כסף זה ערך. אבל הוא אמצעי, הוא לא מטרה, הוא לא יעד. הוא לא דבר שאמור לתת לך את מהות החיים שלך. אנשים עובדים ועושים כסף, והכסף הוא סוג של מהות החיים שלך. זה בעיה. הכסף הוא עבד, ועם עבד משתמשים ולא בלי להתקמצם. כאילו כשצריך, כשלא צריך אז גם שקל אחד צריך להוציא, כשצריך בשפח כך. וכי כסף הוא עבד, הוא לא ערך, ורובנו חוטאים בחטא הזה. כבר זה ערך, אז מילה, אני מוכן לשעבד את כל החברה, את כל האידיאולוגיה, את כל, בשביל עוד 100 שקל, בשביל להרוויח עוד 200 שקל. בסדר, הרווחת עליי עוד 100 שקל, אז מה? בסדר, עליי יובח 100 שקל, עליו עוד 100 שקל, עוד 100 שקל, ואז מה? ולכן מה? בסדר. לכן היית עשיר, לכן היית... בסדר, היית עשיר, ואז מה? זה נקרא מידת הנקיות. כלומר, בקיצור, מידת הנקיות עוסקת בנקודות שבאות בהתנקלות עם החיים. שם צריכים את הנקיות. אחרת, כמעט ברוב המקרים, אנשים יכולים להטות את דעתם לטובת עצמם. אחרי סתם דוגמה שקפץ לי הראש עכשיו, כמה שנים היה פה סיפור פה בישיבה, אברך שאשתו חלתה, נפטרה ממחלה וכו', והוא התחתן פעם שנייה. הוא התחתן עם אחת שהייתה קשורה לרבה דני, היום הוא מנשה חכמי מועצת ש"ס, והיה פה איזה ועדה לאסוף כספים בשבילה, ואני הייתי בוועדה הזאת, נפגשתי עם הרבה דני. חצי שעה הוא יושב, עושה חשבון מבחינת חושן משפט שולחן ארוך, מה הכספים שמגיעים לה, מה שמגיעים לו וכו'. אתה פתאום עושה חשבון, רק רגע, זה לא מגיע לה, זה לא מגיע לה, זה לא, זה לא, לא. בעצם כאילו הוא הגיע לפסק הלכה נגד עצמו, ואתה רואה איך הוא במוח ההלכתי שלו הוא דן לזה. סעיף זה בשולחן ערוכו של משפט, סעיף זה כך, דיני כתובה ככה, סעיף זה ככה, איך הוא מנתח אחד אחד אחד. אמרתי, וואו, תראה מה זה בן אדם שכאילו, ומדובר על מאות אלפי שקלים, על אלפי שקלים, זה סכומי עתק. תראה איך הוא דן כאילו זה לא נוגע אליו. זה נקרא מידת הנקיות. זה נקרא מידת הנקיות. מידת הנקיות, יכולת להתרומם מעל העניינים האישיים שלו. זה, תדעו לכם, זה קשה. זה, למה ללכת בכספים? מורה ותלמיד. כשתלמיד עושה משהו ומשגע את המורה, והמורה מתעצבן. אתה מתעצבן כי פגשת התנהגות לא נאותה, או אתה מתעצבן כי הוא העז לפגוע בגאווה של המורה? איפה הנקודה? צריך מידת נקיות. בלי מידת נקיות, השיקול דעת של המורה יהיה מוטל. הוא יגיב בצורה חסרת פרופורציה לעניין. אני ממחיש כל מיני דוגמאות כשנבין את הנקודה הפנימית שהוא מדבר עליו פה. על חופת זה, זה העניין פה. טוב, זה כבר לא דוגמאות, זה לא הבנה עיונית, זה הבנה נפשית לנקודה הזאת פה. אז זה דוגמה אחת. לא יכול לגלות ואגוזים את כל כך כאן שבוע אצלו, ולא יתירו חכמים אלא שגם חברה יכול לעשות כן. ואמרו זכרה לברכה, קשה גזל אידיוט מגזל גבוה, שזה יקדים חטא למעילה. הוא כבר פטרו את הפועלים העושים, עכשיו עוד דוגמה, פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות אחרונות בברכת המזון, ואפילו בקריאת שמע לא חייבו מלבטא מלאכתם אלא בפרשה ראשונה בלבד, כי אתה עובד, אסור לך לגזול את זמן העבודה מבעל הבית. קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהם שלא לבטא מלאכתו של בעל הבית, ואם עבר הרי זה גזמה. הנה אבא חלקי, אפילו שלום לא ישיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום שלא לבטא מלאכתו יראהו. ויעקב אבינו עליו השלום מבאר בפי ואומר, הייתי ביום החני חורב וקרר בלילה ודבש שנתי מעיניי, מה יענו איפה העוסקים בהנאותיהם שעת מלאכה ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לביצה. זה מידת הנקיות. עכשיו אל תגיד לי זה מה זה משנה, אל תהיה איתי כזה דקדקן. כבר הרחנו אתמול שדווקא בנקודות הקטנות האלה אני בונה את האישיות שלי. צריך לקרוא את קונטרס הבחירה של הרב דסלר, איך הוא מנתח את זה. איך הוא מנתח את זה? שלמעשה, הוא עכשיו נזכר, הוא הביא שם המדרש חז"ל, של למה לוט ניצל מסדום. באיזה זכות לוט ניצל? אז חז"ל אומרים, לוט ניצל בזכות שכשאברהם אמר במצרים, ששרה היא אחותו ולא אשתו, לא תידע ולא חשף את הסוד הזה. אז הרדסה ככה מנתח את זה כדרכם של לומדי המוסר, אומר תראה, פלאי פלאים, לא אתה מכניס אורחים שאין כדוגמתו. בסדום הוא היה מוכן למות על מסירות נפש להכנסת אורחים, וכתוב כל בני העיר נסובו להרוג, ובכל זאת הוא לא נרתע ועשה הכנסת האורחים. אז הייתה לו מצווה כזאת ענקית ביד, בזכות זה הוא לא ניצל. בזכות מה הוא ניצל? שהוא ידע על אברהם אבינו ולא גילה עליו. מה זאת אומרת? זה שיא השחיתות להשיג את הדוד שלו למצרים, וזה לא סתם דוד, זה דוד שהציל אותך מהשבי, הוא מסר את נפשו בשבילך. זה שהוא לא גילה והוא לא היה, על זה הוא מקבל שכר? ועל זה שהוא הכניס אורחים מסירות נפש? לא. אומר הרב דסלר, התשובה היא מאוד פשוטה, הוא הכניס אורחים מסירות נפש כי בזה כבר אין לו את עולם ההתמודדות שלו. עולם ההתמודדות שלו זה דווקא הדברים הקטנים חסרי המשמעות, כי בהם בא לידי ביטוי ההתמודדות שלך. אפשר לתרגם את זה לכל מיני דוגמאות בחיים. איפה אתה בדי ביטוי? האם למדת סדר בוקר, או האם בתוך סדר בוקר ניצלת עוד 5 דקות ללמוד שיכולת ללמוד? המבחן הוא בעוד 5 דקות לפעמים, כי זה מה שבונה את האדם. כל פעם אני חושב שהדוגמה ברורה, העיקרון פה ברור. בוא נמשיך הלאה. כללו של דבר, הסחור אצל חברו לאיזה מלאכה, טוב, זה פרק טכני, הוא רק בא לתת דוגמאות ראשיות שמזה תקיש להמון דברים אחרים. כללו של דבר, הסחור אצל חברו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות אין לו ליומו, כעניין שאנו זיכרונם לברכה, הסחירות מכירה ליום, וכל מה שיקח מן להנעת עצמו באיזה אופן שיהיה אינו אלא גזל גמור, ואם לא מחלו אינו מחול, שכבר אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, עבירות אין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ולא עוד אלא שאפילו אם עשה מצווה בזמן מלאכתו, לא יצריך תחשב, אלא עבירה היא בידו, שאין עבירה מצווה, וקרא כתיב שונא גזל בעולה. וכעניין זה אמרו זיכרונם לברכה, הרי שגדל שאה חיטים ותחנה ואפה וברך, אין זה מברך אלא מנעץ, דכתיב ובוצע ברך נעץ השם. ועל קצר בזה נאמר, אוי לא לזה שנעשה סנגורו וקטגורו. כמאמר אמרו זיכרונם לברכה, מינהלו לבא גזול, והדין נותן, כי הרי גזל חפץ גזל, וגזל זמן גזל. מה גוזל את החפץ? גוזל לולב, ועושה בו מצווה, זה נעשה סנגורו קטגורו. אף גוזל את הזמן, ועושה בו מצווה, נעשה סנגורו קטגורו. תראה, אני לא יודע איך אתם מרגישים אתם אומרים את הקטע הזה. זה כאילו קטע שמראה לך איזה דתי כזה, אבל הוא מגעיל בהתנהגות שלו. הוא דתי, הוא גוזל זמן בשביל להתפלל. הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. זה כאילו דתי מגעיל כזה. ואז אוטומט אומר, תשמע, אבל אנחנו לא כאלה. אז זהו, אנחנו גם כאלה. לא? אם היית עובד איזשהו מקום ואתה גונב רבע שעה להתקפוץ לפעל בנך משהו כזה, זה היה נראה לך משהו כל כך נורא לעשות את זה? כשכולם במשרד עושים את זה, יוצאים, נכנסים, יושבים, קמים וכו', מה, לא היינו עושים את זה? לא סתם היינו עושים זה לא גניבה רגילה, זה שקר לבן. וכבר אמרנו, בנקודות האפורות, שם זה העניין. אני כן הייתי רוצה לשאול שאלה, בסדר, אני רוצה להיות אדם שמקפיד על הדברים האלה, אבל לא תמיד אני בכלל חושב שיש פה בעיה. איך אני מעורר בי את הרגישות להבין שיש פה בעיה? מבין מה אני מתכוון? כלומר, לא אחרי שאני מבין שיש בעיה איך אני פותר אותה, אלא הרבה דברים אני בכלל לא מבין שיש פה בעיה. תכנס למשרד ממשלתי, תכנס לעירייה פה, פקידות שם, פקידים שם, לא יודע. ואתה רואה פקיד, ברוך השם, אין לי הרבה פעם, אני לא יודע, פעם אחרונה שהייתי בעירייה, אולי זה לפני 5 שנים, אתה הולך, לעבודה שוקחת 5 דקות, לפעמים את עצמם תנשאה. כי חצי שעה מדברת בפלאפון בעניינים הפרטיים שלה. הפקידה שם, ואחרי זה היא קמה לכוס קפה, אתה בינתיים התייבשת שעה שם, בלי, ואז בשביל דקה אחת אתה התייבשת שעה. ואו לפעמים אומרת, תשמע, תלך למשרד פלוני, תלך למקום פלוני, תלך לכל מיני מקום. למה... עכשיו אם אני אגיד לה מה זה צריך להיות, תגיד מה הבעיה, כולם עושים היא, לא שהיא מבינה שזה לא בסדר והיא לא התגברה ועשתה, היא בכלל לא מרגישה שיש פה בעיה. השאלה היא איך אני מגיע לרגישות הזאת, זאת השאלה, כדי שאני יודע שבכלל יש פה שאלה. הרי היא לא, אותה פקידה לא מרגישה כמו שיש פה שאלה. אני אותי מעניין, אני חותר לזה, איך אני מפתח בתוך האישיות שלי רגישות שלפחות להבין זה טעון בירור? זאת השאלה. זה טעון בירור. איך אני מפתח את זה? לא יודע. אני לא מוצא איזה עצה ישירה לנושא. זה משהו כללי באישיות של האדם. זה משהו כללי באישיות של האדם. צריך להיות מודעות לזה. אני לא יכול להיות עצה נקודתי. אולי, אבל אנחנו נמצאים אחרי תורה מביאה לידי זהירות. אז זאת אומרת, אנחנו אומרים באדם שלומד תורה. ככה למדנו תורה מביאה לידי זהירות. נכון? כן, בפרק ד' הנה מה שמביא את האדם דרך כלל לזהירות הוא לימוד התורה. הוא מה שאמר לפנחס בתחילת הברית, התורה מביאה לידי זהירות. אז אם ככה עצם לימוד התורה איכשהו מוליד בתוך הנפש שלי שנפש תהיה יותר רגישה. אני לא חושב שזה רק זה מספיק לימוד תורה. לימוד תורה עם תיקון מידות, עם לפתח רגישות, לא יודע, או לקרוא את הפרק הזה במסעת ישרים כמה פעמים. אולי זה הסיבה, הרי הוא לא שולחן ערוך, מה פתאום הביא דוגמאות הלכתיות? אולי זה המגמה שלו, תקרא פה, זה יעורר בך את הרגישויות. אמנם אני מדבר איתך על דוגמאות מסוימות, מזה לבד כבר תקיש לעוד דברים אחרים, ואז תבין שבכל התנהלות שלך יש מקום לשאלה, להלכה, לפסק, להכרעה. אולי זה הסיבה. אז הרווחנו עוד משהו בעקיפין, מה פתאום המסעת ישרים הפך את עצמו לשולחן ערוך ונתן לרשימה של עניינים הלכתיים? כי על ידי קריאת מסעת ישרים ולימוד בו ועיסוק בו ושינון בו כל יום ויום, לאט לאט זה מפתח בי את הרגישות הנקודות האלה. ואין לך לכו חפץ אלא באמונה. אמונה לא באמת של להאמין באשם. אמונה עדיין תהיה אדם אמין, אדם אמיתי. וכן הוא אומר, אמונים נוצר השם. הוא אומר, פיתחו שערים ובוא גוי צדיק שאומר אמונים. הוא אומר, עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי. הוא אומר, עיניך עלו לאמונה. ואף איוב העיד על עצמו ואמר, אם תיתה אשורי מני הדרך ואחרי עיניי הלך ליבי ובכפיי דבק מאום. כלומר, חלק מאיוב שהוא מעיד על עצמו, אני אומר, אני אדם נאמן, אני אדם שיש בי אמון. והבית יפי המשל הזה, קדימה הגזל הבלתי נגלה כדבק המדבק ביד האדם. שאף הפי שאין אדם הולך לכתחילה ליטול אותו ונשאר דבק מאליו, סוף סוף בידו כן הדבר הזה, שאף שלא יהיה אדם הולך וגוזל ממש, יענו גונב כסף במפורש, קשה הוא שיהיו ידיו רקניות מנו לגמרי. אמנם באמת כל זה נמשך ממה שתחת להיות הלב מושל בעיניים, שלא יניח להיות נעים לאמת של אחרים. העיניים מושרים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. על כן אמר איוב שהוא לא כן עשה ולא הלך ליבו אחר עיניו, על כן אגב הוא פה בו. אנחנו נעצור פה, אבל יש פה כתרוג עצום ונורא עלינו. אותה פקידה לא שמה לב שדבר זה רע, ואז היא תצעק עליה, תגיד, תשמע, אני לא חשבתי שזה לא בסדר, כולם עושים. וואלה, אתה אומר לא בסדר, אני מפסיק. זה לא כזה תמיד שמה שהוא כותב לפקידה הזאת קדם שהלב שלה מושך אותה לרע, לרוע. זה לא תמים. אם העיניים, אם השכל היה שולט על ליבה, אתה מבינה שזה לא עושה. כיוון שמהות החיים שלה זה לעשות מה שנוח לה, מה שטוב לה, מה שמעניין אותה, מה שכיף לה. זה בא לידי ביטוי גם בהתנהלות פה. נכון, כשאתה מציב את המודעות היא אומרת לא שמתי לב, זה היה בלי כוונה, אבל בעומק האישיות שלה אין דבר כזה בלי כוונה. זה מכוון ועוד איך, זה מותאם למהלך האישיות שלך הפנימי. העובדה שאת גוזלת עכשיו מכספי העירייה, למה? כי היא כזאת שתחת היות הלב מושל בעיניים, שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים, העיניים מושים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. זו שמדברת על חשבון העבודה, אם היא תהיה במציאות שתוכל למעול במיליון דולר, היא גם את זה תעשה. אלא מה, למה היא לא עומדת במיליון דולר? היא עוד לא הגיעה להתמודדות הזאת. אבל אם היא תעמוד בניסיון כזה, לא בטוח שהיא, לא, שהיא תעמוד בזה. לא בטוח. ואחד כזה, אם יתפסו אותה במס הכנסה, היא יכולה לשקר, להונות, לגנוב, לרמות, העיקר שתצא משקט. כי זה מהלך נפשי של האדם. מהלך נפשי של האדם זה יכולת לוותר על הכסף. ולא לתת לחיצוניות למשוך את זה נפקא מינה עצומה. חיים שלמים אפשריים לבנות. אצלנו בבית, כשחפרנו את החדר למטה, יש שם עוד כוך כזה, חצי עגול. חצי עגול הזה, הוא נמצא תחת דירה של אחד השכנים מעליי. וכשהוא זה, בא, בוא, חפרת מתחתיי, מה פתאום? אבל לא תשמע, תגיד לי, מה הבעיה? אני פותח. קודם כל ביררתי בהלכה לפניכם. הלכה אומרת ש... זה מעניין, בחושן משפט כתוב שמה שתחת הבית של אדם שייך אליו, אבל חוקי המדינה אומרים זה לא, שמה שמתחת לבית של אדם זה לא שייך לו, וברובע אין דבר כזה, כל מי שחופר לוקח כאילו. וכיוון שבדיני ממונות הקובע זה מנהג המקום, אז במילה זה לא אין לי בעיה. מה עוד שהוא בעצמו, כששיפט אצלו בבית, היה בינינו קיר מאוד עבה, והוא חפר והגיע עד אליי, עשה גם חור אצלי, ובזמנו, אמרתי לו, מה זה, תיקר, ומחלתי לו, לא מעניין. אז כשזה הוא תצבר, אז אתה תגיד לי, מה הבעיה? הוא אומר, אני פחד, ואתה חופה למטה, אמרתי לו, אתה מביא מהנדס שלך. כל סכום שיגיד לעשות, אני מקבל על עצמי. הוא יגיד, צריך לבנות בניין, לעשות עמודים, לסגור, אני סוגר. למרות זה, עלה לי הרבה כסף. החפירה שם, טוב, הוא הביא מהנדס, הוא הביא את המהנדס, המהנדס איך שנכנס, הוא רואה את הקבלנים שעבדו אצלי, והם חפו את כל מנהלות הכותל. כן. כשהם ראו, כשהמהנדס ראו, הוא אמר, זה אתם? לא אמרתי כלום, אני סומך עליכם, אתם 100%. השכן הסתתרו טענותיו, כאלה לא מה להגיד לי. אמר לי, אף על פי כן, אני לא רוצה. אז אשתי אמרה, יודע מה, בוא, לא רוצה, אמרת, יודע מה, לא. באמת סגרנו את זה בקיר גבס, לא השתרשנו שם. למרות שכבר הכל היה גמור, הכל היה מוכן. הביצור, הכל היה גם. זהו, אחרי זה שנתיים שלוש, אצלו בבית, היה איזה נזילה, ומים נזלו לכל הקומה, לא מוצב שם מים. אחר כבר הורדתי את זה, וכבר המשכנו להשתמש את זה שם, למרות שאין לו שום בעיה בזה, אבל סתם, ואז אנחנו חברים, אני לא אותו משחרר, אין לו שום דברים כאלה יכולים ליצור מלחמות עולם בין שכנים. דין תורה וזה היה שנתיים של פרוש תמש. היום אני סתם דוגמה בעלמה. ועוד ועוד המון דוגמאות כאלה. למרות שמבחינת דיני תורה ודיני חולים משם, הוא לא צודק ב-100%. מה אכפת לו? מה זה מפריע לו? טוען, יסודות הבניין יתרועו כתוצאה מהבנייה שלך. מה מהנדס מוכר? אומר, לא. אז מה, סתם דמיונות? אף אחד לכם. אבל זה לא מצד מידת נקיות, כי אני סתם לא רוצה להסתבך עם אנשים. טוב.